שלום לכל המאזינים והצופים, עכשיו ד' בתמוז, תשפ"א, במקרה עכשיו זה היורצייט של חמותי, שיהיה לי השיחה הזאת לעילוי נשמתה, ואנחנו רוצים היום לדבר על שתי החזיתות הנוראיות הקשות שאנחנו עומדים לפניהן. האחת, הסכנות הפיזיות, חיסוני המבוגרים, חיסוני הילדים, מגיל 12 כבר, בינתיים. סכנת הסדר העולמי החדש, למי שמוכן לשמוע על זה, יש כאלה שלא כל כך כלי קיבול לשמוע על הדבר הזה, זה נשמע להם מוזר מדי, אז לא אמרתי כלום. והשנייה, הסכנה העיקרית, הסכנה הרוחנית, לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, והסכנה היא שלא נדע נכון. מה הוא רוצה מכל מגזר ומגזר, מהחילוניים, מהדתיים, מהחרדים, ובעצם מכל אחד ואחד מאיתנו. קטונתי מלומר למישהו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אבל מצד שני, לשתוק גם אי אפשר. אז אני אומר כמה הערות ומקווה שזה יהיה לתועלת. לפני כמה ימים, קבעתי חברותה למאוחר בלילה, עם הרב דניאל אוסור, ללמוד לימודי תורה, יש לנו קביעות לפעמים. הוא לא ענה לי. למחרת הוא התנצל שהוא פשוט היה כל כך עייף ומוטה שהוא נפל על המיטה ולא היה יכול לענות. מה היה? זה היה ערב ראש חודש תמוז, חפתת סיוון, יום מסוגל לתפילה ולזעקה, האשכנזים נוהגים בו חלקם, לתפילת יום הכיפור הקטן, הנוראית. ואז הם הכריזו על צום ותפילת רבים בקבר דוד המלך בהר ציון. עצרת תפילה וזעקה. השתתפו שם מקובלים חשובים, כגון הרב יעקב עדס והרב אברהם ברוך, שיש להם את התחושה או את הידיעה שעם ישראל לפני גזירת שואה נוראית, והם מנסים על ידי תפילות זעקות במקומות כאלה למתק את הדינים. לא נראה לי שאותם מקובלים מודאגים בגלל שמישהו סיפר להם על הפרטים של הסדר העולמי החדש וכולי וכולי. יש להם כנראה הרגשות וידיעות אחרות מה קורה בשטח, בשטחים הרוחניים. וכן השתתפו שם הרבנים אלדד שמואלי ורב דניאל אסור, עם עוד קהל של כ-100 איש. ומה שמדהים אותי, שבמקומות אחרים, הכל בסדר, ברוך השם, חזרנו לשגרה, מי מודאג? נכון, הדתיים אומרים, ודאי שהקדוש ברוך הוא דיבר אלינו, ודאי שצריך לחזור בתשובה, אבל מי יודע כמה זה רציני, כמה באמת עובדים על זה, כמה מבינים באמת את חומרת המצב? כואב מאוד לראות איך מפספסים את העיקר, ולא נלחמים בחזית הנכונה, לבוא ולדעת, לחקור מה הקדוש ברוך הוא משדר לנו, מה הוא רוצה מאיתנו, מה בעצם המציאות האמיתית, גם זה חלק מהעבודה לדעת מה המציאות האמיתית. והמצב ממש מזכיר לי מה שהיה בקרח ביתר, בזמן חורבן הבית השני, שבצד אחד של הקרח הגדול היו מוטלים מתים והרוגים לאלפים, ובצד השני חגגו ועשו משתאות. יותר מזה, סיפר לי הרב דניאל עשור על צום של 72 שעות, שלוש יממות רצופות, בלי מים, בלי אוכל לגמרי, צום שהיום השלישי שלו היה תענית אסתר. זה זמן מסוגל לזעקות, זה הזמן שבו אסתר המלכה וכלל ישראל צמו בזמן גזרות המן. רק שהיום לא כל כך יודעים שיש כאן גזרת המן. ודאי לי שאם היינו באמת מבינים את זה, איזה גזרות פיזיות ורוחניות עומדות עלינו, שהיינו יודעים מי זה האמן של היום, ועכשיו פתאום עלה בדעתי שבחגיגות חילוף השלטון בתל אביב היה מי שצעק התפטרנו מאמן. אני חושב שאותה אחת שצעקה זה לא יודע אם היא הבינה מה מדובר, היא סתם רצתה לגנות את ראש הממשלה היוצא. אבל אני חושב שבאמת הוא היה הנציג של האמן של התקופה שלנו. אותם המנים, אותם המלאקים, אותם איסבים שמנסים להשתלט עכשיו על העולם, ובין השאר דרך החיסונים, דרך עוד דרכים, ואנשים לא כל כך מבינים את זה. רק עכשיו עולה בדעתי עד כמה הקריאה הזאת הייתה קריאה נכונה ואמיתית, כי לצערי הרב, מסיבות שידועות רק לו, ראש הממשלה שעבר השתתף בעניין, ובמודע ובידיעה, אינני יודע תחת איזה לחצים, אינני יודע אם אני הייתי עומד בלחצים כאלה, אם הייתי במקומו, אבל על כל פנים, הוא השתתף כאן בגזירת המן, שאם היינו באמת מבינים את זה, זה היה יכול להביא לנו תשועה גדולה. אז יישר כוח לעיריית תל אביב שארגנה את המופע הזה. אז על כל פנים, היה אז צום של 72 שעות. ידוע לי גם לאחד מלוחמי החיסונים האמיצים שהבן שלו צם 72 שעות, מסתם יש עוד הרבה אחרים, ואני רק רוצה להראות לכם שמתנגדי החיסונים הם לא סתם אנשים שתפסו איזה אג'נדה והולכים איתה ברחובות וצועקים וצועקים, אלא הם באמת מאמינים בכל לב שיש לנו כאן בעיה קשה, ושהדרך העיקרית היא לזעוק לקדוש ברוך הוא. אני חושב שזה נותן קצת מבט אחר על כל אלה שיוצאים ומדברים נגד החיסונים ונגד הסדר העולמי החדש. ועוד היו תפילות אחרות בכל מיני מקומות, כבר הרבה זמן מארגנים, הרב יובל עובדיה מארגן הרבה הצהרות, הייתה לו מזמן תפילה, מה שידוע לי, ביום היורצייט של יהודה בן יעקב, מ-12 השבטים, שקבור ביהוד, ושם הייתה צריכה להיות עצרת תפילה גדולה, ומישהו דאג לבלום את זה, לא רק שסגרו את האתר, הציון של קבר יהודה נמצא בלב של איזה פארק גדול ביהוד, מואר היטב בתור פארק מודרני ונגיש לציבור, ופתאום חיבו שם את כל הפנסים, היה עלתה גמורה, מישהו החליט שהתפילה לא תתקיים. למה? מה רצו? מה הבעיה שאנשים מתפללים על ישועה לעם ישראל? לא יודע. הרעיון היחידי שאני יכול לחשוב, שגם אותם אלה שמנסים לתקוף אותנו, הם אנשים מאמינים, רק מאמינים הפוך. הם אנשים שיודעים שיש כוחות רוחניים, יודעים שכוחו של עם ישראל בתפילה, והאיסבים האלה יודעים שכשכל יעקב מתגבר, אז איסב נחלש, והפוך, ולכן הם מנסים להפריע את התפילות שלנו. זה אותם אלה שרואים את זה בהרבה מקומות, מנסים לפגוע בתפילות, חשש גם שינסו לפגוע בתפילות באומן, בראש השנה, ממש לא מומלץ לנסוע לשם, יכולים לפגוע בזה בזדון. כואב הלב להגיד את זה, אבל אנשים מתבטאים היום, יש מושג שנקרא חוף הכותל, בכותל המערבי, אם אתה לא זוכה להגיע לתפילת ותיקין, שמתחילה עם הנץ החמה, מוקדם לפני שכל הפריצות מגיעה לשם, אז אתה זוכה לחוף, לחוויה של חוף. חוף הכותל קוראים לזה. ועכשיו רוצים כנראה להפוך את מירון לחוף מירון, על אותה הדרך. אני רוצה עכשיו לקרוא לפניכם מכתב שאולי חלק כבר ראו אותו, מכתב שחתומים עליו 60 רופאים, אני מניח שאפשר יהיה למצוא אותו, רק רגע, אני מניח שאפשר למצוא אותו באימייל שעוד מעט בעזרת השם אני אתן, שאפשר יהיה למצוא בו גם את הנושא של הסדר העולמי החדש וכולי, אז באותו קובץ מן הסתם יהיה גם אותו. מכתב מתאריך 26 למאי 2021, לכבוד פרופסור ציון חגי, יושב ראש ההסתדרות הרפואית בישראל, הנידון, דאגתנו לנוכח תהליכים חברתיים מסוכנים הממשיכים להתרחש בישראל בשם הרפואה. שלום רב, אנו רופאים שמאוד מודאגים ממה שקורה היום במדינה בחסות המקצוע שלנו, והאיגוד המקצועי שלנו, חשוב לנו לדעת שלפחות התרענו והיבנו את דעתנו בצורה ברורה, כך שאיש לא יוכל בעתיד לומר שלא ידע. בראש ובראשונה חשוב לנו להתייחס לכך שבשם הרפואה הועברו לאחרונה חוקים הפוגעים בצורה קשה בזכויות אדם בסיסיות, ראה את מצב החירום, תיקון חוקי יסוד ואפליה על בסיס מצב בריאותי, אנחנו חושבים שנכון לעכשיו אין מגפה קטלנית שמצדיקה חוקים כאלה, גם אם הייתה בעבר, לא ייתכן שציבור הרופאים בשתיקתו הרועמת יתמוך במהלכים האלה שעלולים להביא אסון על כולנו. והיו דברים מעולם. שנית, ולא פחות חשוב, ישנה מגמה ברורה לאשר בקרוב חיסון לילדים באותו אופן שבו הוא אושר למבוגרים. בעוד שלגבי חיסון המבוגרים היה מקום לדיון מורכב שדרש קריאה של מספר רב של מאמרים ועשיית לילות קיימים בקריאתם וניתוחם, אין כך הדבר לגבי חיסון הילדים. לגבי ילדים, העובדות הרבה יותר פשוטות, מדובר במחלה שאינה מסכנת ילדים בצורה משמעותית, ובחיסון בטכנולוגיה ניסיונית. על הסיכון מהמחלה אנחנו יכולים ללמוד מהנתונים שהוצגו על ידי איגוד רופאי הילדים. נתונים אלו מעידים על כך שהסיכון של ילדים בריאים לתחלואה קשה או לתמותה מקורונה הם אפסיים. גם אם נניח שכל הילדים שהיו מאושפזים במצב קשה היו ילדים בריאים שחלו בקורונה, מדובר על סיכון של ילד שנדבק בקורונה לפתח מחלה קשה של בין 0.008% לבין 0.04%. כלומר, בין 99.96% לבין 99.992% מהילדים שידבקו בקורונה, יחלימו ללא כל בעיות או סיבוכים. זה שיש כאן טווח מכאן עד כאן, נובע מכך שסקרים סרולוגיים מראים שיש פי 5 נדבקים מכפי הנתונים המסתמכים על בדיקות מטוש. על השפעתו של החיסון על ילדים בטווח הקצר והבינוני, ניתן ללמוד מעלון המידע של פייזר בארהב. מדווח כי במסגרת המחקר של פייזר בילדים בגיל 12 עד 15, טבלה שיש שם צורפת בסוף המסמך, מתוך 33, שוב יש כאן טווח, עד 75 ילדים, סבל לאחר החיסון הראשון, נמצא כי אחד מתוך 33, עד אחד מתוך 75 ילדים, סבלו לאחר החיסון הראשון מתופעת לוואי בדרגת חומרה קשה אחת או יותר. מדובר בטווח מאחר ולא מצאנו מידע לגבי מספר תופעות הלוואי לכל ילד. תופעות הלוואי היו בין השאר כאבי ראש, עייפות, חולשת שרירים שגרמו לפגיעה בתפקוד היומיומי, או דהידרציה שמצריכה מתן נוזלים. תופעות דומות שדווחו על ידי מבוגרים שקיבלו את החיסון, נמשכו בחלק מהמקרים חודשים רבים, והיום כבר ברור לנו שלא מדובר בהכרח בתופעות חולפות חסרות חשיבות. מנתוני הטבלה עולה בנוסף, של3% מהילדים שקיבלו את החיסון, החיסון הראשון, לא קיבלו את החיסון השני, והסיבה לכך אינה מפורטת, לא מן הנמנע שאלו אותם ילדים שסבלו מתופעות הלוואי הקשות שתיארנו. אם לא די בכך, 1 מתוך 14 עד 1 מתוך 40 ילדים שקיבלו את המנה השנייה של החיסון, סבל מתופעות לוואי בדרגת חומרה קשה. המעקב אחרי הילדים האלה קצר בשלב זה מזה שאחר המבוגרים. במבוגרים תופעות לוואי אלו היו סימנים ראשונים להתפתחות בהמשך של מחלות קשות כמו דלקת שריר הלב או מחלות אוטואימוניות. חשוב לציין שבקבוצת הביקורת תופעות לוואי בדרגת חומרה כזאת נצפו בכל אחד מהחיסונים באחד מתוך 100 עד אחד מתוך 260 מהילדים. כלומר, הרבה פחות, באלה שלא קיבלו את החיסון. בנוסף, 0.4% מהילדים שקיבלו את החיסון, סבלו במהלך 2 חודשי המעקב מתופעות לוואי שמתאימות להגדרה של Serious Adverse Event, כלומר, תופעות שהביאו לצורך באשפוז או התערבות רפואית, או גרמו לנזק שעלול להשפיע על המשך החיים, זאת בזמן שבקבוצת הביקורת רק 0.1% מהילדים סבלו מתופעות לוואי כאלה. חשוב לזכור שקבוצת הניסוי כללה כ-1,000 ילדים בלבד, ולכן אין להסיק ממנה על תופעות לוואי שעלולות להופיע בשכיחות נמוכה יותר, כמו למשל דלקת בשריר הלב שנצפתה באחד מתוך 3,000 עד 6,000 אנשים צעירים שחוסנו בישראל, כפי שדווח לאחרונה. האם לאור כל זאת יש מקום להצדיק חשיפה של מאות אלפי ילדים בישראל לתכשיר שקיבל היתר לשימוש בעת חירום? זאת שעה שמאות אלפים מתוכם כבר נחשפו לנגיף, ורבים אחרים מוגנים מפניו בזכות חסינות מוקדמת, האם העת הנוכחית היא שעת חירום? תהייה זו, חשוב לציין, הועלתה לא רק על ידינו בארץ, אלא גם על ידי לא מעט רופאים בעולם. מעוררת תהיות גם העובדה שהחוברת ממנה נלקחו הנתונים ואמורה להיות זמינה לכל רופא, לא נמצאת באף אתר רפואי בישראל, סימן קריאה. לאחר חיפוש נמרץ הצלחנו למצוא אותה רק באתר של מרכז רפואי בארצות הברית, יש כאן את הקישור, אתם מוזמנים להוריד אותה משם, כפי שעשינו אנחנו, ולבחון את הנתונים בעצמכם. בטבלה מספר 6, אותה צירפנו בסוף המסמך, אותה צירפנו בסוף המסמך הזה לנוחותכם. אנחנו רוצים לקוות שההסתדרות הרפואית, גם אם תחליט מסיבה זו או אחרת, להמשיך ולתמוך במבצע חיסונים, תציג את הנתונים בצורה שקופה וברורה לציבור הרופאים וההורים, ותעמוד על כך שלא יופעלו שום לחצים, ושלא יינתנו שום הטבות במטרה להשפיע על החלטה כבדת המשקל, שצריכה לעשות מתוך הסכמה מדעת ומרצון. רופאים שיבחרו להמליץ על החיסון בקבוצת הגיל הזאת, יצטרכו לנמק היטב את דעתם, כפי שהיה מקובל עד היום בכל מתן של תכשיר רפואי ניסיוני. מבחינה משפטית, כך נמסר לנו על ידי אנשי מקצוע בתחום, האופן בו אושר החיסון בארץ עלול להיחשב כניסוי רפואי לכל דבר, ובזה דרושה לו הסכמה מדעת שכידוע לא נלקחה מהמתחסנים, ולכן מערכת מעקב וניתוח מהיר של תופעות לוואי שמופיעות בסמיכות לחיסון חשובה במיוחד. הופעה של תופעות לוואי חמורות כמו אלרגיות קשות, קרישי דם, התפתחות של מחלות אוטואימוניות, דלקת שריר הלב או חמור מכך מוות של ילד, חייבים להגיע לידיעת ציבור הרופאים והציבור הכללי בזמן אמת. בסיטואציה רפואית כזאת, הנחה פריורית ששינוי במצב הבריאותי המופיע בסמיכות למתן החיסון אינו קשור אליו, כפי שנעשה עד היום במקרים רבים של חיסון המבוגרים, אינה מתקבלת על הדעת ואינה מאפיינת את ההתנהלות הרפואית כפי שהכרנו אותה עד היום. כלומר, השיטה שהייתה בחיסונים למבוגרים, שכל דבר שקרה סמוך לחיסון לא קשור לזה בכלל, היא שיטה לא כל כך טובה. ילשון המעטה. גם תחלואה קשה בקורונה צריכה להיות מדווחת כתופעת לוואי אפשרית של החיסון, שכן תחלואה קשה אצל ילדים חשודה במיוחד לווקסין אנהיינס דיזיז, VED. זאת אומרת, מחלה שמוגברת על ידי החיסון עצמו. עקב השכיחות הנמוכה ביותר של תחלואה קשה בקבוצת גיל זו, יש לזכור ש-VED הוא אחת התופעות שהוגדרו כחשובות למעקב יש כאן איזה שם מפוצץ של המעקב הזה, של חברת פייזר, מעקב המהווה תנאי לאישור החירום שניתן על ידי ה-FDA. לאור אי הבהירות לגבי מידת הרגולציה והתקינות של התהליכים כאמור, אנו קוראים להקמת ועדה בלתי תלויה של רופאים ואנשי ניתוח נתונים לבדיקת יעילות ובטיחות החיסון כנגד קורונה. לרשות ועדה זו יש להעמיד את כלל הנתונים שהתאספו וממשיכים להתאסף במערכות הדיגיטליות של קופות חולים. חברי הוועדה צריכים להיות נקיים באופן ברור מכל ניגוד עניינים. חשוב להבין שדרך ההתנהלות עד כה, שכללה התעלמות מכל ביקורת, גם של רופאים, מדענים ואפידמיולוגים, מהשורה הראשונה בעולם, הביאה לאובדן אמון הולך וגובר של הציבור במערכת הבריאות בישראל. לבסוף, אנחנו רוצים לקוות שההסתדרות הרפואית תביע עמדה ברורה וחד משמעית נגד מסע הכפשה שמתנהל נגד רופאים המביעים את דעתם המקצועית, המנוגדת לדעת הממסד, אך מגובה ומבוססת ראיות. במדינה דמוקרטית זה לא רק זכותו, אלא גם חובתו של כל רופא להביע את דעתו, אליה הגיע אחרי שעות רבות של קריאה ומחשבה, ללא קשר אם היא מתאימה לדעתם של הרוב ואו של הממסד הרפואי או מנוגדת להן. פיקוח נפש קיים לא רק במחלה נגיפית, אלא גם בתכשיר ניסיוני שאין מספיק מידע לגבי יעילותו ובטיחותו. העובדה שההסתדרות הרפואית שיתפה פעולה עם גישה של אמת אחת שאין בלתה, אני הייתי כותב של שקר אחד שאין בלתו, בשאלה כל כך חשובה והרת גורל, אינה מוסיפה לכבודה, והדבר דורש תיקון בהקדם האפשרי. הצגת מגוון הדעות ודיון מעמיק בהן חשוב במיוחד לאור הראיות המצטברות שצריכות לפחות לעורר ספק לגבי בטיחותו של החיסון. לדבר זה יש חשיבות רבה משום שהחשש של רופאים רבים להביע את דעתם באווירה קיימת היום יוצרת מצג שווא של תכשיר נטול סכנה, בעוד שאנחנו מקבלים יום יום דיווחים מרופאים שמבקשים להישאר בעילום שם על מספר רב של תופעות לוואי שהם רואים אצל מטופליהם בסמיכות לחיסון. כאן מופיעים חתימות של 60 רופאים, אני לא יודע אם אפשר לראות אותם, אני אקרא באופן מדגמי את הסרט הראשונים לפי האלף-בית, דוקטור קרמל אבשלום, דוקטור מיכאל אהרון, דוקטור שירית אופיר, דוקטור ליאורה אוריאל, דוקטור אמנון אורן, דוקטור מוטי אלמוג, דוקטור פתן אנדראוס חדד, דוקטור אמיר אניספלד, דוקטור נדב בלפר, דוקטור אין בן בסט. כמו כן, העין שלי צדה כאן שלושה רופאים שאני מכיר אותם בתור מתנגדי חיסונים אמיצים, דוקטור מיכל הרן, דוקטור רפאל ציוני, דוקטור אמיר שחר. מה שאני יותר רוצה להדגיש בזה, שכל השאר השישים, אני לא שמעתי עליהם בתור מתנגדי חיסונים שנלחמו, אני מקווה שאני לא פוגע באף אחד, כי זה זכות גדולה להיות כזה, ואם יש מישהו שכן נלחם, אז זה לא בסדר, אני מבקש את ההתנצלות, להתנצל בפניו. על כל פנים, רואים כאן שמתוך כל השישים, לי על כל פנים רק ידוע על שלושה שבאמת נלחמו בקול גדול, והנה עכשיו מופיעים עוד ועוד רופאים שדעתם דומה. כל זה, המכתב הזה, הוא מנקודת ראות של רופא. הרופא הוא איש המקצוע, אבל האם רק אנשי המקצוע קובעים? ניקח בתור משל, אני רוצה לקנות מטיל זהב טהור. מישהו מציע לי לקנות. אז מה אני אעשה? אני אלך לאיש המקצוע, איש המקצוע זה צורף, הצורף יכול להגיד לי אם זה באמת זהב טהור או זהב מזויף או אני לא יודע מה. אז אני הלכתי לצורף והוא קבע שזה באמת מטיל נפלא זהב טהור. האם זה מספיק? אני יכול כבר לקנות את זה? אולי מישהו גנב אותו? אולי זה בכלל לא שלו ואני קונה רכוש גנוב ושם את כספי על קרן הצבי? זאת אומרת, תמיד מומלץ גם לפנות למומחים במדעי המאפיה. אם יש כאן איזה מאפיה שגונבת מטילי זהב מאיפשהו ומוכרת אותם, אז כדאי לי לדעת את זה. בעניינים שלנו, בכל העניינים של החיסונים, זה בדיוק אותו מצב והרבה יותר גרוע. כאן הנושא הרפואי הוא נושא אחד, אבל נושא שלכאורה עוד יותר חשוב ממנו, זה נושא של מדעי המאפיה. צריך פשוט ללכת למומחים ולשאול אותם מה קורה כאן. יש המון המון ידיעות על כך שפועלת כאן מאפיה. ולו רק זה היה מאפיה שפועלת ממניעי כסף להרוויח כסף, זה כבר היה מספיק. לבוא ולהגיד, תיזהרו מהחיסונים האלה, הם לא דואגים לבריאות שלכם, הם דואגים לכיס שלהם. אבל כאן הידיעות זה על מאפיה הרבה יותר גרועה, שיש לה מגמות, החיסונים זה המטרה שלהם בעצם, או כלפי הנגיף, החיסונים זה היה המטרה. כלפי המטרה הכללית שלהם, להשתלט על העולם, אז גם שוב, החיסונים זה אמצעי להשתלט על העולם, איך ולמה, לא ניכנס עכשיו, ומי אמר שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים את המגמות שלהם, אנחנו יודעים את המגמות שלהם לדלל את האוכלוסייה, אנחנו יודעים את הפשעים שלהם שהיו בעבר, אנחנו יודעים שפייזר היא חברה ש... הורשעה כבר בהרבה הרבה מקרים של תשלום כסף כדי לאשר תרופות שפשוט הרגו בני אדם, ונכנסה במיליארדים רבים, ובשולחן ערוך כתוב שאין לסמוך על גוי, אם הוא, ובוודאי לא על, 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 על גוי שידוע כבר שהוא רוצח, אז לפי השולחן ערוך מסתם אסור לסמוך עליהם. שוב, לא כאן המקום להיכנס, כבר דיברנו על זה בכמה מקומות, והנקודה העיקרית שלי היא להגיד כאן, הנושא של מדעי המאפיה זה הנושא המכריע כאן, כי אם אנחנו סגרנו את הנושא הזה, שנבין שיש כאן מאפיה שעובדת עלינו והיא מחפשת כל מיני דרכים להגיע למטרות שלה, שלא תמיד אנחנו גם יודעים אותן, אז אנחנו, ברור לנו לגמרי שאסור לקחת גם את החיסונים למבוגרים. ודרך אגב, אם מישהו יגיד, רגע, מה אתה מדבר? הוא בדעה, רגע, לא, החיסונים למבוגרים זה היה הצלחה נפלאה, תראה מה קורה, אנחנו גמרנו עם הקורונה, היה הצלחה נפלאה. אז צריך להתחיל שוב לשמוע את הצדדים האחרים, שהיה כאן בלוף גדול, שבעצם היו הרבה שנפגעו, יכול להיות שממש אלפים שמתו מהחיסונים, שבכלל לא היה צריך אותם, כי היו תרופות הרבה יותר זולות, שהיה אפשר בכלל למנוע את כל המחלות, אם היו דואגים למערכת החיסון של הגוף, וכו' וכו' וכו'. זה לא כאן המקום להיכנס לזה, אבל זה קריטי. אז כיוון שזה קריטי, אני הייתי מאוד מבקש מאנשים להשיג את החוברת כציד בפיו, שערך הרב אורי סופר, ושמעתי ממנו שאפשר להשיג את זה בדואר אלקטרוני, A, האות הראשונה באלף בית האנגלית, A, 074-796-4714, strudel@gmail.com. שוב, A, 074-796-4714, strudel@gmail.com. אם רק תטלפנו לטלפון הזה, 074-796-4714, אז יש לכם את קו השמע של הרב אורי סופר, שבו יש גם דברים נפלאים, בכלל זה כל הנושא של ועשית ככל אשר ירוך, ואין תקלה מגיעה למי ששומע בקול צדיקים, הוא מדבר על זה, זה נקודות מאוד חשובות לציבור הדתי, על כל פנים, באימייל שנתנו כרגע, אפשר למצוא הפנייה להרבה נתונים, מאוד מאוד חשובים, אחד מהם זה החוברת קיצאית בפיו, אני מניח שגם המסמך של ה-60 רופאים נמצא שם, ויש שם גם הפניות להרבה הרבה דברים אחרים. אז ממש תחינתי לפניכם, העניין הזה הוא קריטי, תעשו השתדלות, תלמדו את זה טוב, ברגע שתדעו את זה, נסגר העניין. זה ברור שלא לוקחים חיסונים, ברור שלא לוקחים, נותנים לילדים. ואולי מי מכם שמרגיש קצת אחריות, וזה דבר מאוד חשוב בתקופה הזאת, הדתיים שיביאו את זה לרבנים שלהם, שירו את הדברים, להביא את זה לרופאים שמחייבים את זה, רק צריך לדעת איזה רופא כבר מחור ואיזה רופא לא מחור. ובמאמר מוסגר אני מוכרח כאן להוסיף איזושהי הערה לציבור החילוני, הייתי אומר, באותה מידה בדיוק, תבדקו את הראיות שיש כאן עוד בלוף נוסף, הבלוף מה שבמיינסטרים החילוני חושבים על היהדות, בין אלה שאומרים שזה קשקוש אחד גדול, בין אלה שאומרים שזה לא רציני, תלכו לבדוק את זה, תלכו לסמינרים של ערכים, תשמעו את המרצים של הערכים במדיה, כפי שכבר אמרתי, תשמעו את היוטיוב של אורן עברון, אורן באלף, עברון בעין, לגבי הדברים הנפלאים והמרגשים שהוא גילה לגבי המספר פאי, היחס בין היקף המעגל לקוטר, ואחרי שתראו שהדברים הם כל כך מדהימים ואנשים פשוט לא יודעים אותם, אז גם תנסו להעביר את זה לחברים שלכם ולאנשי השפעה. שוב, לאלה שעדיין חושבים שהחיסונים היו הצלחה גדולה, דיברתי על זה אמנם, אבל כדאי מאוד, ואני לא אכנס לזה עכשיו, להשיג את הדוח של ועדה בלתי תלויה, שהשתתף בה, כמה שאני זוכר, הפסיכיאטר פינקי פיינשטיין, היו שם עורכי דין, אנשי ציבור, רופאים, שבדקו את הנושא של האפקטים שהיו על המחוסנים. מה קרה למחוסנים? מוות, פגיעות רציניות. הם עשו עבודה מאוד מאוד יסודית, מאוד מאוד קשה, משום שמעלימים את האינפורמציה, צריך לדעת תמיד לברר בין בלוף לאמת, אבל על כל פנים, המסקנות שלהם, שהתופעות הן מאוד מאוד קשות, יש הרבה תופעות, מסתירים אותן מהציבור, כדאי מאוד להשיג את הדוח הזה, מה שזכור לי, שזה היה בערוצים של הרב אמנון יצחק, לפני כשבועיים, שלושה, יש לו שם פרק א', פרק ב', פרק ג', מי שישמע את הדברים האלה, אז שוב יזדעזע, זה בעצם דומה מאוד למה שאנחנו קראנו במכתב של הרופאים. אני עוד רוצה להעיר הערה שבמכתב של 60 הרופאים שקראנו קודם, אז גם אותם אלו שיודעים בפירוש שיש כאן בלוף, שזה רמאות, שמדעי המאפיה זה העיקר כאן, במכתב הזה שקראתי אותו הרגע, דרך אגב לא הבאתי בסוף את כל הטבלאות וכו', הם גם אלה שיודעים שזה שקר, שזה בלוף, לא באו ואמרו את זה, אמרו את זה בצורה מאוד מאוד עדינה, בצורה מאוד מאוד עדינה, שמי שזותם לגרם את האוזניים, יכול לחשוב שאין כאן איזה בלוף מכוון. אז ככה זה, כשמופעלים כאלה לחצים, ומאיימים על רופאים, לאבד את עבודתם, ואולי יותר מזה, אז זה מה שהם יכולים לעשות. אבל לנו מותר לדבר קצת יותר חזק. אם כבר מדברים על מכתב של רופאים, באחד השיחות שנתתי, אני כבר לא זוכר איפה זה היה בדיוק, ולא טרחתי עכשיו למצוא את המכתב עצמו, היה מכתב של 18 רופאים או מומחים לדברים האלה שקשורים לחיסונים, שדרך אגב זה היה דווקא מומחים שסברו שהחיסונים הם כן טובים. אבל הם באו להעיר נקודה אחת, שזה שהאינפורמציה שהונגשה, לא מדבר עכשיו לציבור, לממשלה, חברי הממשלה קיבלו אינפורמציה שקרית, שגויה, לא יודע איך לקרוא לזה, כדי לקבל את ההחלטות שמישהו רצה שיקבלו. רצו שיהיה סגר, אז פתאום המצב הוא נורא, ובתי החולים מתפוצצים, וכולי וכולי, למרות שזה לא היה נכון. כל מיני דברים מסוגים שונים שהראו שם, שפשוט נתנו אינפורמציה לא נכונה. וזאת אומרת שיש כאן מישהו מלמעלה שעובד על חברי הממשלה, נותן להם אינפורמציה לא נכונה, כדי לקבל את התוצאות, מה שהוא רוצה לקבל. אולי יגידו אנשים, הנה, אבל עכשיו יש לנו ממשלה חדשה, אולי זה יעזור, לפחות בתחום הזה. לא הייתי בונה הרבה תקוות על זה, מכמה סיבות. ובכללות, סיבה אחת, אנשי הסדר העולמי החדש, הם מאוד מתוחכמים, הם מאוד מקצועיים, הם מאוד תכליתיים, והם מקבלים סייעתא דשמיא מהשטן. השטן נותן להם איכשהו את ההצלחה שלהם, וזה הניסיון שלנו. אז מה זה אומר? זה אומר, זה הכל דברים ששמעתי בתור השערות, אני לא יודע מה נכון ומה לא נכון. הם יודעים בהחלט לתפוס איזה בן אדם יכול לשרת אותם לטווח ארוך, ולהתחיל להזרים לו כספים, ואם שהוא ידע או בלי שהוא ידע, הוא נתון בידיהם. אז אנחנו לא יודעים מי מהפוליטיקאים, מי מראשי המפלגות, שהיום מהווים את הקואליציה החדשה, זה אנשים שכבר קנויים אצלהם, והם חלק מכל האג'נדה הזאת. וגם מי שלא נקנה על ידיהם, אז הרי השבק ידוע שהוא חלק מכל הסיפור הזה. יש תיקים על כל אחד ואחד, אז כל אחד בעצם בידיהם. ברגע שאתה תרצה להגיד משהו אחר, אז אנחנו מספרים מה קרה לפני 18 שנים, כשהיה המקרה הזה והזה. לא חסרים להם תיקים על כל אחד ואחד שמספיקים לבלום את הפה שלו. ובנוסף, זה גם די ברור שנשיא ארצות הברית דהיום הוא לא חלק מהסדר הלאומי החדש, אלא הוא הבובה שלהם. זה ידוע שבארצות הברית הכל נשלט על מה שנקרא Deep State, ממשלת הצללים. אם כבר בתמונה זה הסגנית שלו, היא כבר יותר שייכת למאפיה הזאת. אבל הוא, כמה שידוע, הוא בובה בידיהם, הם העלו אותו לשלטון מבחינה כספית, זיופי בחירות, חס וחליל להגיד שהיו דבר כזה, אבל אני מאוד חושש שהנשיא טראמפ צודק שזה זויף, כי הם החליטו שהוא עכשיו יהיה הבובה שלהם, ולא משנה אם הוא בובה או לא בובה, ארצות הברית זה חלק מהסדר העולמי החדש, ואם רק יעיז ראש הממשלה החדש לבוא ולומר אין חיסונים לילדים, זה רע, ואנחנו נעשה ועדת חקירה ונראה מה שקרה כאן, רימיתם אותנו, עבדתם עלינו, היה כאן הבלוף הגדול ביותר של, בהיסטוריה האנושית, אז יגידו לו, אדוני, תקציב, כל הכספים שמוזרמים לך והעזרה של ממשלת ארצות הברית, שזה הרבה 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 כספים שמדינת ישראל תלויה בהם, נסגר הברז, אז הוא גם חייב לשתוק. אז לא בממשלה החדשה תקוותנו, תקוותנו היא שאנחנו נתחדש, שאנחנו נתחזק, שאנחנו נבין שיש כאן בעיות קשות, קודם כל שנחקור את המציאות, כי להתעלם מהמציאות זה גם דבר שהוא שקר, וזה חלק מהתשובה ללכת לפי המציאות, אבל בנוסף לזה שכל אחד ימצא איפה הפינה אצלו שהוא צריך לחזק, שכל אחד יבין שהיום הכל תלוי בו. אחד שעושה תשובה יש לו כוח יותר מלראש הממשלה היום, משום שראש הממשלה הוא בובה. הוא גם בובה בידי הממשל האמריקאי, והוא גם בובה של הקדוש ברוך הוא. לב מלכים ושרים בידי השם, אז ממילא הקדוש ברוך הוא מנתב אותו למה שהקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו, איך להזרים את ההיסטוריה שלנו, ולאן הוא הולך להזרים את ההיסטוריה שלנו, זה תלוי בנו, אם אנחנו נהיה ראויים לגאולה טובה, לגאולה בלי איסורים, או חס וחלילה שהגאולה תהיה גאולה קשה. אז בעזרת השם נאחל לכולנו שנעמוד בניסיונות האלה, ו נקווה שנתראה בהמשך בשיחה קרובה, כל טוב, שלום.